שלום לכולם, צהריים טובים, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קצרה של שבוע שעבר, ואני רוצה היום לסיים את הדיון בתשובות של רב מוישה בענייני אישון. כן, אני רק רוצה קצת לחזור על דברים שדיברנו פעם שעברה, אבל אני רוצה לסיים את זה ולעבור לאיזושהי תשובה אחת שקשורה לאישון סמים ומריחואנה, וממנה, אבל כמו שאמרתי בתחילת הלימוד, אנחנו נשתמש גם בתשובות כפלטפורמה לדיונים יותר עקרוניים. אני רוצה לדבר טיפה, הבאתי פה עוד מאמר של רבי נילאו על, נקרא לזה, על רז הכלים של הפוסק, או על היחס שבין המקורות שמביא הפוסק לתמיכה בדעתו ההלכתית ולבין עד כמה ברצינות הוא מתייחס אליהם, שזה רק טריק, נקרא לזה ככה. אני מקווה שהדברים יהיו קצת יותר ברורים בהמשך. בפעם שעברה, מה שבעיקר למדנו זה את התשובה מיורד היה בית העין וב, ושם רב מוישה בעצם אמר, אין איסור, כן, אתם זוכרים? אין איסור באישון, למה?
למה יש זה דומה למאכל?
זה דומה לכמו מאכלים לא בריאים, ושהרמב"ם לא מנה את זה ממש באיסור, ושם הוא אומר, למה הרמב"ם לא מנה את זה?
זה
יקר, וזה ראוי, ואנשים מתאבים לזה, ומה אני אגיד על זה שזה אסור? אז גם פה אני לא אומר שזה אסור, כן? אבל, ושומר פתאים השם, אבל, לצד זה שאני אומר שזה לא אסור, מה? הוא אומר שוודאי מן הראוי לכל איש ובפרט לבני תורה, מה פתאום? אין לזה שום תועלת, ולא להתרגל, ומה זה הדבר הזה? ואז התפתח כאן דיון על השאלה, כן, שידעיה עורר אותו, על השאלה אם זה הלכה. כן, האם זה שיח שנקרא הלכה? ודיברנו קצת, אני אומר כרגע ברמה המטה-הלכתית, על השאלה מה זה הלכה. יש את מה זאת אהבה, שאלתו של ביאליק, נכון? אני שואל מה זאת הלכה. אומרים הלכה, יש בעולם, מה זאת הלכה? בדרך כלל, הרבה פעמים התפיסה שלנו ביחס להלכה זה שהמושג הלכה הוא מושג של אמירה חד משמעית שמשהו מותר או שמשהו אסור. ואני טענתי פה, על אף שהיו שהתנגדו, בעיניי, בהבנה שלי, המושג הלכה הוא מושג יותר מורכב וכולל מהדבר הזה, ובעצם התשובה של רב מוישה היא תשובה הלכתית. זאת אמירה הלכתית, להגיד שמשהו מסוים הוא לא אסור, אבל לא ראוי, זאת אמירה הלכתית. דיברנו גם על הלכה כספקטרום של דעות, ועל הלכה כהצגה של איזשהו סוג של עצה. הזכרתי את הזוהר, את רב צדוק, על הלכה כעצה? לא הזכרתי, טוב, אז בהזדמנות נגיע גם אליהם. זה ספיחים של הפעם שבה. מי שיש לו שאלות, חשב על זה מאז, התעוררו לו ספקות באמונה, הרהורי תשובה.
לא, רק עכשיו שאתה אומר, אז כאילו, אפשר להגיד שזה המרחב של התורה, אתה מתעקש על המרחב של ההלכה, כאילו. לא, החלק הזה של הוודאי מן הראוי. המרחב של התורה, סבבה,
כאילו. אוקיי, זו שאלה של שפה, כן, זה שהרב עמיטל, זכרונו לברכה, אמרו בשמו שהוא אמר שהדת ניתנה בשושן הבירה והתורה ניתנה בסיני. כאילו, אנחנו לא מחפשים דת, אנחנו מחפשים תורה. אז לא אכפת לי שנגיד שזה לא הלכה וכו', אבל בגלל שאני קצת קנוי להלכה, ויש לי חיבה גדולה אל התחום הזה, אז אני לא מוכן לקבל שבחיקם של אנשי ההלכה תיפול החובה או הזכות לומר מותר אסור, ואנשי ההגדה או אנשי התורה יגידו לא ראוי. אני חושב שזה גם כן הלכה, אני חושב שההבחנה בין הלכה להגדה, זה נושא שצריך לדבר עליו בעריכות, אבל היא לא מחזיקה מים. כי היא לא מחזיקה מים, כי יש הרבה הגדה בהלכה, הרבה הגדה במובן של מחשבה והגות ותפיסת עולם. שלום. אני אורי.
מריה.
מריה? אתה אורח מאיפה?
אורח, אני שואל ביפו.
שואל ביפו, בשיעור?
לא.
טוב? ויתייחסו לך יפה פה, בסדר?
כן.
מצוין.
אורי, מה עם הנקודות שלך? חשבתי על זה של... איך כתוב, איך מושג בדיוק? סכנת מאיסור.
חמירה סכנת
מאיסור. חמירה סכנת מאיסור. זה במשחק של ראוי לא ראוי, או במשחק של הפכו את זה לאיסור בפני עצמי?
אז זה אמרתי בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, לפני שלושה, או אני כבר לא זוכר מתי, אפשר להעביר פה את הדפים, שהיה דיון, אני חושב שאמרתי, אני כבר לא זוכר מה אמרתי, מה רציתי לומר, היה דיון של בפורום רבני הקיבוץ הדתי, לגבי קריטת עצים. הזכרתי את זה פה? שתף אתכם, סיפור משעשע. יש הלכה שאסור לקרות עצי עם האכל, נכון? עכשיו בטח. מכירים את
ההלכה
שאסור לכרות עצי מאכל?
כן.
שנאמר?
כי אדם
את הסוד. רק עץ אשר לא אומר, לא כי אדם את הסוד. ואז אומרת הגמרא, אם היה מעולה בדמים, מותר. כלומר, אם יש סיבה כלכלית לקצוץ אותו, לא נכנס רגע לפירוש ההלכתי, אבל זה בסדר ואפשר לקצוץ את העץ. אמר רבי חנינא, לא שכיב שבחת בריא, ילד הקצת אינת בלא זמנה. אמר רבי חנינא, יש לי ילד, קראו לו שבחת, והוא נפטר טרם זמנו. למה? כי הוא קצץ תאנה טרם זמנה. זה הסיפור. עכשיו מגיעים הפוסקים, מה אומרים הפוסקים? הירוקים, אל תדאג, כבר כתבו על זה. עכשיו, מה המשמעות? שאסור לקצוץ בצי פרי, למה?
כי זה הורג.
כי זה מסוכן, נכון? אז מה עושים בימינו שצריך לקצוץ בצי פרי, ויש שיקול הלכתי שזה מותר, כי זה מעולה בדמים, אבל מי רוצה לסכן את הילד שלו?
נותנים לגוי.
שאל אחד מרבני הקיבוץ הדתי בפורום שלנו, איזה מין דבר זה?
את הגוי אנחנו
מסכנים? אסור לנו גויים, או ילדים של גויים, להכניס אותו למצב של ספק. אמר לאחד מרבני הקיבוץ הדתי, ברור שאנחנו לא דואגים שיקרה משהו. אלא מה? מכיוון שבנו של רבי חנינה שכיב, אז זה סכנת. וסכנת, חמירה מאיסורה, זה רק למי ששומר על הלכה, שיש לו איסורים. יש לו איסורים, אז מותר. עכשיו, זה הזכיר לי עוד דיון אסוציאטיבית, שהוא לא בדיוק אותו דבר, לגבי גילוי. לגבי משקים, הרי יש הלכה שאומרת שמשקים שהם מגולים אסור לשתות אותם, גם זה סכנת. למה אסור לשתות אותם?
נחש.
שם הנחש יטיל בהם הרס. והגויים, גויים אח שמוי, מה קורה איתם? למה הגויים יכולים לשתות מים? אז התשובה, לא, אז זה מערכת בתמיד, אז הראשונים אומרים שהגויים, מכיוון שהם אוכלים שקצים ורמסים, אז הגוף שלהם כבר מחוסן כאילו. אבל אתה כאילו שואל את עצמך, רגע, אם זה סכנת, אז זה סכנת למי לאלמה? והתשובה, אני עונה לך, אולי זה תשובה ואולי זה לא תשובה, שזה סכנת רק ליהודי. כלומר, שלפעמים הסכנת, ודאי וודאי שכשהתחילו לדבר על סכנת חמירה מאיסורה, דיברו על סכנת במובן המסוכן, כן, לא עושים את זה. ברגע שזה כבר, לא ברור שזה מסוכן, אבל זה כבר נהיה חלק מהעולם ההלכתי, אז יכול מאוד להיות או שזה יהיה באמת מותר, למשל, מלח סדומית, כבר אין בינינו, לשיטות שאומרות שלא צריך מים אחרונים וכו', או שאינה חינם, היא נמשיך לשמור את זה, כי זאת הלכה, וכבר הסכנת היא פחות העניין. בסדר? אז אולי אני...
זה מעניין לראות מצב שבו הצליחו להכניס כלל שראו לא בא לבוא. זאת אומרת, זה סוג של
אני חושב, אני חושב שאם רב מוישה היה חושב שזה סכנת, הוא לא היה נותן, כאילו, לא יודע להגיד את זה, אבל נראה לניהוד דעתי שהוא היה עושה. אם הוא היה מזהה את זה כסכנת במובן, או לפחות היה לו יותר קשה להתיר, כי הוא היה אומר, סכנת חמירה מאיסורה ככלל הלכתי. והוא לא היה אומר, זה לא ראוי. אני חושב.
בסדר? יכול להיות שזה גם
מאוד
קשור לכל
המחקרים. אז על זה דיברנו, יכול להיות שזה קשור לתודעה, וכמו שהוא אומר לרופא הזה, אתה רואה כל היום חולי סרטן, אבל תסתכל בעולם, יש מלא אנשים שמעשנים והם לא חולי סרטן, פחות או קרים. שישר מישהו מרים את היד, הוא אומר, גם בימינו שהמחקר אומר באופן חד משמעית שזה מסוכן. יכול להיות אינה חינמי שהתשובה משתנה. בסדר? טוב. תשובה הכי מאוחרת שיש בנושא הזה, מחשבן תשמ"ה, זה אור החיים חלק A, אור החיים חלק A, זה מה שיצא בחלק ח' של אגרות משה, זה כבר תשובות שיצאו אחרי מותו של רב מוישה, והיו על זה הרבה קפידות, על מה הוציאו, מה לא הוציאו, ערכו את זה וכו', אבל התשובה הזאת היא תשובה יחסית קצרה ופשוטה. אומר רב מוישה, אישון סיגריות ביונטף, מערך חשבן תשמ"ה, זה ממש השנה האחרונה לחייו, אם אני זוכר נכון. לכבוד הרב הגאון, הוא נפטר באדר, בפורים. מ"ה או מ"ו?
בפורים.
י"ד, ט"ו, כן, דומני. דומני, שווה בדיקה. הנה נכדי הרב הגאון מורי ורבי הרב מרדכי טנדלר שליט, מסר לי שאלתו של כבוד תורתו בתוספת עמים להחמירו להקל. והנה בלי נישון סיגרים ביונטר, כבר דנו בפוסקים בעריכות. אין משנה ברור סימן צרפודת. אין עושים גומה. ולמעשה מתפשט המנהג שרוב המעשנים בחול, מקלים לעשן גם ביונטר. ולדינה היום. אגם שאפשר לטעון שמאחר שיש הרבה שאינה מעשנים, מחמת שמחזיקים זה לסכנה, כדי הזכרתי בכמה מתשובותיי. אבל לא בדיוק הזכיר את זה בכמה מתשובותיו. כלומר, ראינו את תשובותיו, נכון? התשובות נטו לומר שמה?
שזה
לא סכנה, ויש הרבה שמעשנים ושומר פתאים השם, אבל זה נכון שיש גם כאלה שלא, כן? אבל כאן הוא קורא את זה כאילו, כי תמיד אמרתי שזה מסוכן, כאילו הוא מדגיש את הפן הזה, וממילא עישון סיגריות היום נעשה אינו שווה לכל נפש, ומכיוון שכך משהו שהוא לא שווה לכל נפש, אז, אין עושים אותו ביום טוב כי הוא לא אוכל נפש. מכל מקום קשה להכריע כנגד מה שנהגו העולם. ופה זה לא כנגד מה שנהגו העולם לעשן. מה?
זה לא לצורך.
לא, זה לא קשור לאוכל נפש, זה קשור לא לצורך לצורך, אלא אם זה שווה לאוכל נפש, כדי להגדיר את זה בכלל כמשהו שמותר ביום טוב. אחרי שזה הותר ליום טוב, זה כבר הותר גם שלא לצורך. כמו העברה. יש הבדל בין להגיד על משהו מסוים שהוא...
אם אני יכול להדליק מה הבעיה
לא, אתה יכול להדליק אש, אתה אומר אם עברה הותרה שלא לצורך. אני חושב שהיא עדיין תצטרך להיות למשהו שהוא שווה לכל נפש. אני חושב, למשל תחת מים או משהו כזה.
למה? מעבירים בשביל נרות, לא בשביל...
נרות זה שווה לכל נפש.
אני יכול סתם להדליק...
סתם לא. לא. אני חושב ש... כאילו, לא יודע, לא מכיר, תייחסו לשאלה הזאת, אבל נראה לי שאתה...
סתם אני פירומן, יש איזה גורש דולק, אני מוצא מישהו ושורף אותו, אז...
פירומן אולי זה...
צורך,
אבל אין החיים, פירומן זה, לדעתי, באמת לא יהיה אוכל נפש. לא יהיה שווה לכל נפש.
טוב.
הדיון הראשון הוא מצד אוכל נפש?
הוא כרגע דן בו מהפרספקטיבה של יום טוב. הוא לא דן בשאלת האישון, הוא דן בשאלת רק יום טוב, זאת לא שאלה הלכתית על אישון.
כן.
אז הוא דן בשאלה האם יהיה מותר להדליק את האש ביום טוב בשביל להשן. והתשובה היא שמכיוון שזה אינו שווה לשאול לכל נפש, אולי, ומכיוון שיש אנשים שלא עושים את זה, אז אולי זה לא נחשב שווה לכל נפש, מכל מקום קשה להכריע כנגד מה שנהגו העולם. בפרט שאפשר שלדינה אין אף קמינה בטעם הדבר, מדוע עניין מסוים אינו נהוג לכל אדם ומחמת סכנה ומטעם דבר אחר, ומילא לא נשתנה הדין מן הזמן שכתבו הפוסקים, שגם אז לא כולם ישנו. כלומר, לא אכפת לי למה בעבר לא כולם ישנו. האם לא כולם ישנו כי הם לא רצו? לא, זה לא שלנו. האם לא כולם ישנו כי הם לא רצו להשן? או לא כולם ישנו כי הם חשבו שזה מסוכן? או לא כולם ישנו? אני לא יודע למה, כי לא היה להם כסף. לא אכפת לי. זה לא הדף שלנו, אבל אתה יכול לראות בו נפלא. שלום. כלומר, אומר רב מוישה, זה שלא כולם ישנו מספיק לי כדי לדעת שכבר בעבר זה היה מצב שרק חלק מהאנשים ישנו, ואף על פי כן התירו להשן, ולכן זה לא נחשב שזה לא שווה לכל נפש. עוד יש לומר שמעשה שמאות מיליונים אנשים בעולם עושים נחשב שווה לכל נפש, הגם שיש הרבה אנשים שאינם מעשנים. ולפיכך, למרות שוודאי שראוי לבעל נפש להחמיר בזה, לדין הקשה לעשרו, ידידו משה פיינשטיין, אני חושב שגם התשובה הזאת היא תשובה שמשקפת את המודעות פה, לא מצד זה שרבי מוישה אומר, אם כולם עושים את זה, אז זה לא מסוכן, כמו שראינו קודם, הוא שומר פתאים השם, אלא הוא מודע לזה ש... האוי למעשן.
מעשן ביום טוב.
האוי למעשן ביום טוב. כיוון שהאוי למעשן ביום טוב, אז גם בעבר ישנו וגם היו מעשנים, ולכן קשה לראות את זה, לא קשה לי לאסור לאוי לב. קשה לי לראות את זה כמשהו שהוא לא שווה לשוכל נפש, אבל שוב...
כנראה כאילו הלכה... רצה אחרי המציאות ככה, בשביל לנסות להישאר רלוונטי.
מדרש מקיים.
כאילו...
הלכה מאוד מאוד מוטרדת מהמציאות, כשיקול, כן. פה, רק שנייה, סליחה, כן.
כאילו לא, קיצור, כאילו ההלכה לא מחליטה לחיים אחרי, חיים מחליטים להחלטה, איך...
כן, אבל פה
זה... להתפשר איתם.
כן, אז א' זה נכון בהרבה מקרים אובייקטיבית, אבל כאן זה נכון יותר, כי כאן הוא עוסק בשאלה, האם זה מוגדר כשווה לכל נפש, ההגדרה אם זה שווה לכל נפש, היא הגדרה שתמיד תלויה במציאות.
כן, זה גם לא, אבל אומר, זה לא שווה לכל נפש, למרות זאת אני לא יכול לאסור את זה.
הוא אומר, אבל אולי זה כן עכשיו שווה לכל נפש. למרות שזה, למרות שלא כולם עושים את זה, כי חלק חושבים שזה מסוכן, אולי זה עדיין נחשב שווה לכל נפש, כי המון אנשים עושים את זה.
אם הוא היה, היה לו סמכות שכולם היו נושקים לפי, אז הוא היה עושה את זה. הוא לא היה מחפש את הרוצים.
לא, אבל הדיון שלו בשווה לכל נפש הוא לא רק אם אנשים ישנים ביום.
לא, אבל אחרי זה הוא אומר...
לא, זה שמיליונים אנשים בעולם, לא רק יהודים, זאת אומרת, באנושות זה משהו שהוא מקובל, לכן יש ממדד שזה כן...
כן, אני חושב ששני חצודקים.
אנשים עוברים על ההלכה הזאת, ולכן אני לא יכול לעשות. לא, אנשים עושים, להשנים, מיליונים, כהוויה.
אני, שניכם צודקים, א', זאת אומרת, מה שאתה מעיר המיטה זאת תיארה נכונה, הוא אומר, העולם עושה את זה, אז אי אפשר להתכחש לאמירה שזה שווה לכל נפש, הנה כולם עושים את זה, זה זמין לכולם בהיקפים גדולים מאוד, זה לא רק לעשירים, זה לא רק למעמד אריסטוקרטי מסוים או משהו כזה. ומה שאתה אומר אצלי הוא גם נכון, הוא בסופו של דבר אומר, אתה שואל אותי כאילו, בעל נפש זה אומר מה אני חושב, כן? עדיף להחמיר, הלכתית, כי הנה אנשים חוששים, כלומר יש כאן איזשהו סוג של משהו מורכב, אני לא חושב שזו דוגמה קיצונית או בוטה למצב שבו ההלכה, כמו שאמרת, רצה אחרי המציאות, כי זה באמת מקום שבו המציאות היא פקטור מובנה בהגדרה של ההלכה.
כן, אבל זה בסיבה השנייה, יש פה שתי סיבות. בסיבה השנייה זה פקטור מובנה. כן. אז יש לומר שמעשה. כלומר, הסיבה הראשונה זה מה שצבי אמר. מכל מקום קשה להכריע כנגד מה שנהגו
העולם. לא, אבל הוא מסביר למה. כי גם העולם בעבר ישן, והעולם שבעבר שישן, גם אז לא כולם ישנו, אז בכל מקרה זה הוגדר גם על ידי הפוסקים הקודמים כשווה לכל נפש. עכשיו אתה שואל אותי, האם יש איזשהו פוסק קדום שאמר שזה שווה לכל נפש? לא, אבל זה שרבי מוישה רואה שאנשים מתנהגים באופן מסוים מבחינתו, כי יש לו תשובה לגבי הכנסת כלב של עיוור לבית כנסת. מה אתם אומרים? מותר, אסור? עיוור שהולך עם כלב, בית כנסת לבית כנסת, הוא יכול?
למה לא?
כלב, בית כנסת?
זה מה הלכה? כאילו, מותר להכניס בעלי חיים?
לא, מה פתאום?
אסור להכניס.
מה פתאום?
אז אתה נכנס לספק לפני ולבית
את הלשון. במובן הפשוט של המילה. אז רב עובדיה אוסר, ואומר שמישהו ייתן לו יד, ורב מוישה מתיר. ורב מוישה בן אשר מסתמך בשיטה שלו על זה שבתי כנסת שלנו היום על תנאי הם עומדים, ואז הוא מביא הוכחה. מה ההוכחה? הנה אוכלים סעודה שלישית בבית כנסת. נכון? אוכלים סעודה שלישית בבית כנסת? ואז הוא אומר, אז מאיפה המקור? הרי לכאורה מי שמסתכל בגמרא מסכת מגילה בדף כ"ח, זה בשיטות הראשונים, וברן, מגן אברהם וכולי, נפסק להלכה, שאסור לאכול בית כנסת, אז מה זה הדבר הזה? ואז הוא אומר, אבל אנחנו רואים שאוכלים? לכן מה צריך לומר?
שזה רב תכליתי.
שזה רב תכליתי, שאתה רוצה להגיד את התשובה שרציתי להגיד, שאיזשהו רב ואיזשהו דור, יתיר להם.
רב תכליתי.
רב תכליתי, והרב תכלסי. היה שם איזשהו רב, כן, הרב...
ראש ישיבה או שם השיבה לי.
לא, אבל היה איזשהו ראש ישיבה ש... רבוי שכאילו מבחינתו, הוא מסתכל, ומכיוון שאנחנו רואים שאנשים עושים את זה, כנראה שמישהו יתיר להם את זה מתישהו. ומי שיתיר להם את זה, מה הוא חשב? הוא חשב שככה וככה וככה, ואז הוא מסתמך עליו ובונה את התשובה. עכשיו, לימד... מה זה?
מסתמך על מישהו שלא היה.
בניי. ואז, לימדתי את התלמידים בנווה שמואל לפני 15 שנה, אני חושב, שביעיסטים, היום אני לא יודע איפה הם, אבל עכשיו לימדתי אותם את כל הסוגיה, במגילה בדף כ"ח, דרך הראשונים, דרך האחרונים, עד הפסיקה, ואז הגענו לרב מוישה, ואז אחד התלמידים אומר, אבל אף אחד לא פסק ככה, מה זה התשובה הזאת? אתה פתאום קם איזה שביעיסט בנווה שמואל, התשובה של רב מוישה אומר, אבל איך הוא יכול להגיד דבר כזה? זה לא קשור בשום מקום. אמרתי לו, אבל למדנו. אמר לי, כן, לא ראינו, אין שיטות כאלה, וכל אמרתי לו, אתה צודק. אבל אנשים עשו את זה. למה אנשים אכלו סעודה שלישית בבית כנסת?
כי מישהו יותר להם.
כי הם אכלו סעודה שלישית בבית כנסת, אני יודע למה, אפשר לתת כל מיני תשובות. ואז בא הרב מוישה, עכשיו הרב מוישה נותן כל כך אמון במערכת, שהוא אומר, אוקיי, אז אם זה ככה, זה לא אני לא יכול להתיר כנגד העולם, אני צריך שיש רבנים שיגידו את זה. ואז הוא אומר גם פה, זה שבעבר אנשים ישנו ביום טוב, למרות שגם בעבר זה דילוג שהוא צריך לעשות, זה מאמץ. גם בעבר זה לא היה שווה לכל נפש, הראיה שלא כולם עשו, סברה למדנית, זה שלא כולם עשו, אין לי נפקמינה, אם לא כולם עשו בגלל הלכה, או לא כולם עשו מסיבות אחרות, אבל לא כולם עשו, זה מספיק לא שווה לכל נפש לדורך העניין. מבחינתי אני יכול להסתמך. בסדר, זה
סוג... כל דבר אני צריך שכולם יעשו אותו, כאילו,
בשביל שיהיה שווה לכל נפש? אז רב מוישה טוען, תראה, יש מקומות שבהם מה שאתה אומר זה דיון, הגמרא דנה בדברים שבהם בטלה דעתו של אדם אצל כל אדם אחר. למשל, לגבי שאלות של, יש דיון לגבי חציצה בטבילה. האם אדם שלא מפריע לו משהו מסוים, ולכל אדם נורמלי אחר זה היה מפריע, אז זה נחשב שזה חציצה או לא חציצה, כי חציצה זה קשור לשאלה של מקפיד. יש מיעוטו ומקפיד עליו, רובו ואין מקפיד עליו, יש שם ניואנסים. אז זו שאלה מעניינת, האם אתה הולך לפי כל אדם ואדם, זו שאלה מאוד אינדיבידואלית, או שאתה אומר, תשמע, בטלה דעתו אצל כל אדם, ואדם סביר, ככה חושב. לא נכנס לזה. אני אומר, פה הוא אומר, הוא רק אומר, הוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, זה שהיום אנשים לא מעשנים בגלל סכנה, זה לא שונה קטגורית מזה שבעבר אנשים לא ישנו מסיבות אחרות. ולכן, כמו שאז הפוסקים פסקו, הראיה שאנשים ישנו, ופוסקים פסקו שזה הוא שווה לכל נפש, אז גם באמת זה שווה לכל נפש, לכן הוא לא פוסק לאסור. אתה שואל אותי אם הוא היה רוצה, אם היו לו כתפיים להגיד הפוך, יכול מאוד להיות שכן, ויכול להיות שלא.
יש הסיפור הזה עם בני ביתר עם עסקים ופסחים.
כן. של הילה. נעלמה ההלכה, והוא אמר, פוקחה זה מהם, הוא לא אמר פוקחה זה מהם דבר, אנחנו להם לישראל לא נביאים בני נביאים. כן, כן, בני נביאים, נכון. יש בזה משהו. שהוא כאילו אומר, אין יודעים. התשובה מפתיעה. היא בעיקר תשובה מפתיעה, רק המערכת היחסים שם של הילל ובני בית הרא, שהוא מנסה להוכיח את ההלכה ממקום אחר ולא מהמציאות, אבל שם הוא לומד לקח כי הוא מתגרה בהם, כך אומרת הגמרא. תוך שקינטרן בדברים התעלמה ממנו הלכה. אבל זה... טוב, זה השלמה לשיעור שעבר, אני רוצה ללמוד את התשובה הבאה. אני רוצה לשאול אתכם, בלי שאתם מסתכלים בתשובה הבאה, האם מותר או אסור לעשן חשיש?
זה אסור.
אז זה אסור. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם למה. כלומר, כנסו...
למה ברוך השם?
לא, אפשר להגיד, אני...
ניחוש במה שרב...
מה רב יגיד, אתה שואל? מה כבר למה שיכול להגיד?
מה אתה חושב?
זה במקום של...
לא, אני לא יודע מה הפרטים באמת... אתה יודע לא
מבחינה סכנה? רב עם
כתפיים... עזב אותך, תגיד למה? למה אתה חושב שעצור?
לא, אני לא יודע...
אני חושב שעצור,
אני הולך איתכם רגע אחד, אני מקל עליכם. אני מקל עליכם.
התפיסה הרווחת בעולם היא שזה...
עכשיו אני שואל אתכם, אתם פוסקים מתחילים, בסדר? בואו נחשוב ביחד לאיזה מרחבים בעולם ההלכתי נלך כדי לאסור להשמין חשיש.
פיקוח נפש.
פיקוח נפש.
יכול למשוך אותך מאוד.
פיקוח נפש.
אסור לאדם להעביד עצמו לידי סכנה.
מה זה?
אסור לאדם להעביד עצמו לידי סכנה.
פיקוח נפש, סכנה. זה אוקיי, זה לא בריא, זה מסוכן.
עיבוד הדת.
ואז מה?
ביטול ליצנות וביטול תורה.
תורה ליצנות.
ערווה.
כשרות, כשרות.
כשרות. ביטול תורה.
תרומות ומעשרות.
אוקיי.
כשרות כאילו תרומות ומעשרות.
תרומות ומעשרות, צריך.
אפשר, אני אומר לך אפשר.
תולעים! למה ביטול תורה? מי אמר ביטול תורה?
בודק מול האור.
למה ביטול תורה? שואל...
עוד שהוא מקיים את התורה, מה הפסקת קפה זה עוזר לך? לי זה עוזר לי השיש.
לא, אתה מאבד את הדעת, אתה מאבד את הזמנים, את כל
הרציונליות
שלך.
אני כדי להיכנס לשטייגינג, ג'וינט בבוקר, אפשר להשוות את זה לדעת שמות שאסור להשתכר חוץ מפורים.
להשתכר בפורים. ואז אולי להגיד שמותר להשתכר
בפורים,
אז אתה
מסתבך. לא, לדעת שאומר שאסור להשתכר.
למה אסור להשתכר בפורים?
לא, אסור להשתכר בכל השנה חוץ.
האם הוא יתיר לעשות סמים בפורים?
אז אמרנו שיחות.
לא, אבל שיחות יש פה מימד גם
שבא. אבל למה אסור להשתכר? עיגול הדעת, מה זה עיגול הדעת? זה איסור תורה?
זה בדיוק תאירה.
זה איסור מהות התורה.
זה גם כבוד האדם וחירותו.
עכשיו עברת למהות התורה, עברנו שפה, נכון? עכשיו חיפשנו סימנים בשולחן ערוך לעבוד איתם, נכון? עוד פעם, אתם יודעים מה אני מחפש? אני מחפש על איזה... מצוות עשה אפשר לקלוט את הסיפור.
יש גם כבוד חכמים, כאילו.
מה זאת אומרת?
זה זלזול בחכמים, זה לא הכבוד שלהם. לפני יום כיפור אני אבוא להורי או שמה שדברים שעשיתי ופריתי את החטאים.
טוב, עכשיו בואו נראה את התשובה של רב מוישה ותראו איזה תשובה יפה בעיניי. איסור אישון סמים בעזרת השם, אבל נותנו ערבים, אני לא יודע איך לקרוא בית ראש חודש אייר תשל"ג מעלת כבוד מורי וכו'. הנה בדבר אשר התחילו איזה בחורים מהישיבה לעשן חשיש מרוואנה, פשוט שהוא דבר אסור מכמה עיקרי דינים שבתורה. כשרב כותב, פותח תשובה במשפט במשפט כזה,
זה לא פשוט.
לא, זה ברור שהוא קודם כל אמר, ברור שזה אסור. עכשיו תראו, בואו נלך עם קו החשיבה שלו, זה פשוט מרתק בעיניי. דברים כמובן שאמרתם, יש פה דברים שהם יותר יצירתיים ואני רוצה לדבר על זה. חדה שהוא מקלקל ומחלה את הגוף. בסדר.
אין איזה עיקרון שאם פוסק מביא כמה סיבות לאסור, אז סימן שאף אחד מהם לא בדיוק.
תראה, אני מכיר את התשובה בשם רב דוד. רב דוד אמר לי פעם, תראה, למה קוראים מגילת אסתר בפורים? אני מכיר תשובה אחת. למה קוראים את מגילת קהלת בסוכות? אני מכיר שמונה. בסדר? אז אתה יכול להבין שהקשר בין אסתר לפורים הוא קצת יותר מעודק מאשר הקשר בין קהלת לסוכות.
רואים את זה על חנוכה,
עם מה?
בשמונה ימים.
כן, זה הספורט הלאומי של בחורי הישיבות, זה לתרץ את הקושייה, קושיית בית יוסף. טוב, אבל אני לא חושב כאילו זה לא אומר שזה לא היה ברור לו שזה אסור. אני חושב שהוא היה צריך להגיד הרבה 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 דברים כדי, כי כשרב שגר היה אומר בשיעור, ואתם שואלים למה זה ככה? תשובה פשוטה. היה ברור לי שהתשובה לא פשוטה, כאילו, מתאמץ, כאילו, אבל דברים פשוטים. טוב, חדה שהוא מקלקל ומחלה את הגוף. ואף אם נמצאו אנשים בריאים שלא מזיק להם כל כך, אבל מקלקלו את הדעת ואינם יכולים להבין דבר לאשורו, שזה עוד יותר חמור, שלבד שמונע עצמו מלימוד התורה כראוי, הוא מניע גם מתפילה וממצוות התורה שעשייה בלא דעת הראוי הוא כלא קיימה. כלומר, רב מוישה, וכיוונתם לדבריו עד כה, אומר רב מוישה, יש פה בעיה אחת שזה בכיליון הגוף, והוא ישר מודע לזה שזה לא הרמטי, זה לא 100%. ודאי זה לא. זה ודאי מזיק לדעת. למה? כי זה מערפל את החושים, ולכן אתה לא יכול ללמוד תורה, ואתה גם לא יכול להתכוון במצוות.
עכשיו אתה צריך להתפלל.
אתה צריך להתפלל, עכשיו זו תשובה שאתה יכול להגיד, רגע, אם התפללתי כבר שחריס, ויש עוד 4 שעות עד זמן מנחה, ואני לוקח שחת קטנה, אני לא חייב כרגע במצוות אחת, מה זה?
יבסדר.
לא, אני שואל, כאילו, מה זה?
הוא יגיד לך שאתה נבל ברשות התורה.
אתה יכול להגיד שאני ביטול תרא, ואם אני לא בביטול תרא, כי קיימתי כבר מצוות ללמוד תורה, כי אני בצהל, אם אתה בצהל אסור לך להשאיר מצד אחר. אבל
זה שיח בין קסינים עכשיו.
אני חייב להגיד לכם, זה בינינו מה שנקרא, שאחד הרגעים הקשים שהיו לי בימי כמפקד במילואים, היה כשגיליתי ארבעה חיילים מעשנים סמים בקו. מה זה?
נחל.
א', אתה צודק, ככה אגיב אחד הממים עם הנחלאוים שלי, לא אני, מה אתה רוצה? ממש, היה לי רגעים קשים מאוד, של אכזבה, של אובדן אמון, של התלבטות מה לעשות, ממש.
איך אתה מתמודדים עם זה היום?
היום, זאת אומרת, שלא יקרה? תשמע, זה בסוף הרבה חינוך והרבה, אין הרבה מה לעשות עם זה. אנשים שרגילים לעשות את זה בבית ביום יום, בצערי הגדול גם עושים את זה במילואים, צריך קצת להזהיר וקצת לפקח וקצת להסביר ולקוות שהרוב נורמלי, לשים מפקד בכל מקום. בקו הקודם היה לנו באחת הפלוגות, שהייתי כבר סמג"ד, ששני מפקדים ושלושה חיילים ישנו ביחד. עושים שני מקים, כאילו, המ"פ שלהם היה, ראיתי אותו, בחור תימני, הוא היה לבן כמו סיד, ואז הבנתי איך אני נראיתי לפני 18 שנים, באמת, ועוד יותר לבן כי אני לא תימני.
לא, אתה
שופט
אותם
למרות
שהם
ממילואים? בטח שאני שופט אותם.
איזה שאלה. מה אתה
כל עשו? הכי גרוע, לשלוח אותם למצח. אבל אתה יודע מה קורה. מגיע המצח, עושים חקירה, בודקים את התיקים של כל הפלוגה, בודקים את זה, ואז מפרסמים עליך בלגן. יכול לשפט אותם על התנהגות שאינה הולמת, תשים אותם בכלא, לזרוק אותם.
אה, זה מילואים?
לא, זה שאלה הזאת.
סתם,
רכוש צה"ל. לא קשור לרכוש צה"ל, יש לך אחריות. מה שעשיתי, אבל לא ידעתי מה לעשות. לקחתי להם את הנשק, ואמרתי להם, ואתם לא יוצאים הביתה כמובן, עד שאני לא יודע מה אני אעשה איתכם, מטבחים. אפילו לא שמירות, לא הייתי מוכן שיעשו שם גימל. אמרתי לרס"פ, אל תתאמר בהם, אני לא צריך שיענישו אותם. אבל מטבחים. עכשיו, אתה יודע, בתוך פלוגה של חבר'ה, שארבעה חבר'ה עושים מטבחים ועוד יום ועוד יום ועוד יום, קשה להם, וזה גם החבר'ה מתחילים, קיצור, מתחיל רחש בפלוגה, שלמה זה ומה זה ומה קרה, מה ההורי אומר, וזה, כאילו היה דיבור סביב הזמן.
זה יצא חינוך טוב או לא?
קשה לדעת, אני חושב שכן. אני חושב שכן. אני חושב ש... כי אתה יודע, בלונגרן אני חושב שכן. אבל טוב, זה לא הנושא עכשיו, חינוך בפלוגת מילואים, זו שאלה מעניינת, אבל כשתשתחרר, שמילי, אני אסביר לך כמה דברים על מילואים. טוב, יש עוד יומיים. אומרת מוישה, אז זה דבר ראשון. חוץ מזה, זה לא חשבתם, ועוד, שהוא גורם תאווה גדולה. אשר הוא יותר מתאוות אכילה וכדומה הצריכים לאדם לחיותו, ויש שלא יוכלו לצמצם ולהעביר תאוותם, והוא איסור החמור שנאמר בבנצורר ומורה על תאווה יותר גדולה שיש לו לאכילה, אף שהוא לאכילת כשרות, וכל שכן שאסור להביא עצמו לתאווה גדולה עוד יותר ולדבר שלאיקה שום צורך לאדם בזה שהוא אסור.
מי שאומר נבל ברשות התורה,
זה יותר גרוע מנבל ברשות התורה. זה לא שאם אתה יכול למצוא איזה סעיף ולעשות את זה, אלא מה הבעיה פה? מה מפריע? אתה מכניס את עצמך לבור של התמכרות.
זה לא כזה ממכר, לא?
אז הוא אומר שכן. הוא אומר, ויש כאלה שגם לא יצליחו לצאת מזה. עכשיו, מה הסעיף ההלכתי?
הבעיה זה התאווה, לא...
הבעיה שאתה מכניס את עצמך לתאווה שלא תוכל לצאת ממנה. ואת זה הוא לומד מאיפה?
בן
צורר הוא מורה. זה פשוט מדהים. כלומר, רב מוישה לא הולך רק אלה... כאילו, הוא הולך.
הוא אומר את זה איפשהו ביישוב.
נכון, אז רמזתי על זה כשהיינו שם, כמו שאתה זוכר. רבוי שמה אומר? רבוי שאומר אחד, מחלה את הגוף. שניים, פוגע.
בדעת.
סוגריים, תורה, תפילה, כוונה במצוות.
מעשים טובים.
שלוש, תאווה, התמכרות.
בן
צורר הוא מורה.
זה בעיה שיהיה לי תאוות, נגיד אם אני רוצה שיהיה לי בריכה פרטית. ויש לי טיים ולדה, ואני...
לא, אבל הנקודה המרכזית שלא שיש לך את האהבה, אתה גורם לעצמך את האהבה.
לא, אני גורם לעצמי, אני בונה את בריכה פרטית.
לא, כבר היה לך את האהבה, פה צה...
זה מה שמתמשך.
אתה התחלת לעשן את
זה. יש לי טיים ולעשן סביב.
זה בדיוק כמו להתחיל לעשן סיגריה.
תראה, אני חושב שהעניין הוא האם אפשר לדבר על התמכרות לבריכה. שאלה מעניינת.
אני יכול לדבר על התמכרות כמעט לכל דבר.
רב מוישה רואה בזה בעיה. כי זה כמו בן סורר ומורה. אומר רב מוישה, מה הבעיה שבן צורר הוא מורה, השואל רב מוישה?
מישהו שמתמכר
לתאווה,
לא מתמכר.
אז רב מוישה, אז אני לא יודע לפסוק הלכה בעניין הזה, אבל לפי מה שכותב פה רב מוישה, הבעיה של בן צורר הוא מורה, שהוא מכניס את עצמו לתאוות אכילה, למרות שהוא אוכל אכילות כשרות, הרבן סורר מורה לא אוכל טרף. כן, הנבל ברשות התורה שהוא הוזכר פה, הוא אוכל בשר ושותה יין, אבל הוא מכניס את עצמו לפוזיציה כזאת, לא שהוא אוכל בשר ושותה יין, שזה לא בסדר, מותר לאכול בשר ולשתות יין, אבל אסור לחיות חיים שמובילים אותך להיות מכור ליהנות מאכילת בשר ושתה. כך אומר רבוי. אבל לא סיימנו בזה. עכשיו תראו את הפלפול שלו, הוא כזה למדן שהוא לא יכול להשאיר את זה. ואף שלמלכות נעימה שאין עונשין מן הדין, כלומר, האם בגלל זה הייתי מלכה מישהו שמעשן סמים? כי עשיתי איזשהו סוג של גזרה שווה, של מין דין כזה, של לימוד כזה, שכמו שהוא אכל בן צורר ומורז גם זה, הוא אומר, לא הייתי עונש אותו מן הדין. אבל איסורה ודאי עובר על זה, ואיקה גם הטעם, ואיקה בן צורר ומורז.
איזה לב עובר?
שבן סורר הוא מורה. בן סורר הוא מורה בעצם עובר על שני להבים, עובר על גניבה ועל אכילה. לא, לא, עובר על אכילה, יש איסור אכילה שבן סורר הוא מורה. יש איסור אכילה ואיסור גניבה, צריך להטרות בו על שני הדברים.
הגניבה הוא לא
עובר פה. פה לא, נכון, אבל עוד שנייה המשפט הבא. ואוי, כגם אתם ביקה בן סורר הוא מורה, שסופו שהיא לסתם את הבריאות, כדי איתה בסלנדו, אם לפרק בן סורר. כלומר, בן סורר הוא מורה, וההתמכרות גם מובילים אותנו ל... סופו שינסתם. כי אם אדם מתמכר לסמים, אז הוא בסופו של דבר גם יצטרך לגנוב כדי להשיג את ה...
זה תמיד נכון. זה סמים שנחשבים קשים יותר בכוונה לרגרשיים.
כן. באמת שאלה טובה.
וזה קשור למריחואנה.
הלאה. ועוד שהאב והאם של אלו שמעשנים זה מצטערים מאוד. אשר עוברים במצוות כיבוד אביהם.
פה
יש מחלוקת בין האורחים. מעניין שזה מרגיש, מה זה צ'יפסים? אבל בהקשר עם בית שורר מורה זה הרבה יותר...
רגע, אחד. מה אתה אומר? מיר? מרגיש צ'יפסים.
מה זה צ'יפסים?
כאילו, קצת
נקרוב
את
המשך. עזוב רגע, עזוב רגע לדבר על זה, על הארכיטקטורה של התשובה, בסדר? על האופן שבו, על זה אני רוצה לדבר. מה
רוצה
להגיד
עמיתן? אב והם זה ממש קשור לבין שורר מורה.
יפה. מי שעושה את הקישור של בית שורר מורה לאב והם זה הרמב"ן. הרמב"ן אומר ידוע בספר דברים, הרמב"ן אומר שכל המצוות של ספר דברים הן מצוות שנשענות, המצוות שכבר נאמרו בחומשים הקודמים. ואז הוא ממש בכל מצווה מנסה להסביר לאן היא הולכת. לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה. כאן הוא אומר שזה נשען, בצור הוא ראש מופיע בדברים, ועכשיו כי תצא נשען בעצם על איסור כיבוד הורים, או יש איסור לא להקות הורים, שזה אולי קשור, אבל זה ממש מגיע משם. אני חושב שכמו שקו החשיבה שלו היה כזה. בצור הוא מורה, כיבוד הורים. מה קרה? זה מצייר את ההורים. ועוד.
זה קצת חלשה בשנות ה-70. מתי הוא עונה את זה?
73.
כן, ב-73, אני חושב שזה קצת חלש. השיח החברתי הוא די מעודד.
גם היום הוא
בא עורים. פוסט-60's, כאילו זה קצת
חלש. ועוד איק האיסור הסדק, קדושים תהיו כפרש הרמב"ן בחומש, נכון? זה הנבל ברשות התורה שהזכרתם. באיזשהו אופן. וגם הם גורמים לאיסורים הרבה אחרים לבד זה. מה זה אומר?
לא
מומלץ.
למה?
של צניעות. אין לזה ריח. תדע, יושבים במאה שניים ושוטים.
אין לזה ריח של תורה.
אין לזה ריח של תורה, אז לא גשמקת.
זה
גשמק. זה גם שמתרבה עם
סוחרים,
לפחות בסרטים. אני לא
רואה
את
הסוחרים
בחיים שלי, אבל...
כן, כמה מטובי ידידיי היו סוחרים במובן הזה. לא, אני צוחק. אני שומע מה שאתה אומר. נכון, הוא אומר, זה חברה שהיא חברה מקולקלת.
שי קלאסי לצנות לשם הרם.
הוא לא אומר את זה.
אני שמעתי שחבר מסוים קיבל נפשר לחבר אחר שגם הוא משתמש, ואז הוא משתמש במרחואנה, ואז חבר אחר, וכשהוא אומר, תקשיב, קיבלתי שוביה חומה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? הוא קיבל קוק כנראה או משהו כזה, שהוא היה צריך... הוא בא לקבל מריחואנה, ואז כזה בשביל צ'ופר, כאילו הסוחר אמר לו, יאללה אחי, בוא, קח קוק, תזרום.
לא ישמע.
כי בכל הוא יכל ממש ממש להידרדר, וחבר שלו הדריך אותו איך כאילו להגיב על זה, בלי באמת לקחת, ולא לצאת פאו, כאילו שלא...
סוף דבר, הוא פשוט וברור שהוא מיסורים החמורים, וצריך להשתדל בכל הכל היכולת להעביר תומאס זו מריקות מישראל, ובפרט מאלו שעובדים בישיבות, והנה אני אגידו מסורון מכיוון. עכשיו...
הוא גילה את המגמה החברתית שלו.
הוא לא אומר את זה ככה, הוא אומר צריך להעביר את זה מכל בני ישראל, ובפרט ממישהו שהוא בן תורה.
לא, אני אומר.
למה הוא
מתמיד?
אני מתמיד
מכל בני ישראל ולא מכל החברה.
זה לא בסיפור. לא, רגע, זה חשוב. אנחנו בתודעה הדתית הקלאסית, זה המצאות של הרבנים המודרניים, הוא אחראי על עם ישראל, הוא לא עסוק בלתקן את הגויים, זה לא, ממש לא.
ולמה הישיבות?
בפרט בישיבות? למה? אם באמת יש פה כל מיני איסורים, האיסורים האלו רלוונטיים לכל אדם, אבל כשאתה מסתכל על פגיעה בדעת, פגיעה בביטול תורה, התמכרות לתאוות, קדושים תהיו, איזושהי מערכת שברור לגמרי שהיא מערכת, הייתי אומר שאפשר להתמקם בפירמידה הזאת גבוה ונמוך, גם כשעוברים או לא עוברים עליה, כן, יש כמה רמות. אז בני תורה זה כאילו, צריך יותר לשמור על עצמם, נסח את זה ככה. אבל השאלה במקומה היא די חושפת את העובדה שזה לא תשובה הלכתית במובן הרגיל.
תשובה של אבא, תשובה של אבא.
התשובה של אבא, מה זאת אומרת?
אבא, למה אסור להשן? כי כל מיני תשובות לא
משכנעות כאלה. אוקיי, אז למה הוא נותן את כל, אז למה הוא אומר את כל המילים האלה? אז למה הוא בונה את הרחיק, כאילו, מה המאמץ שלו? זה מה שאני רוצה לשאול. מה הוא עושה פה? האם הוא כאילו חיפש בכל מרחבי התורה וגיבב כל מיני, איך אמרת, צ'יפסים, כדי שיהיה לו תשובה?
לא, מה שהוא רוצה זה להגיד שזה ממש חמור, כדי לשמור את הקהילה שלו מן הדבר הזה.
זה
בן צורר הומור. זה hitting high.
הוא עושה משהו שהוא גדול מסמוך על הקו. זאת אומרת, יש לו איזו תפיסה מסוימת. ברור.
והפרטים שהוא משתמש בהם?
כל פרט הוא נכון בפני עצמו, אבל אם הוא היה לבד הוא לא היה מחזיק.
אוקיי.
אבל בגלל שזה יוצר בסופו של דבר איזשהו... אדירה קוראת, זה כמו לשאול... מה זה ישיבה? אתה יכול להגיד זה X, זה Y, זה זה, זה זה, זה עכשיו תגיד כל פרט זה ישיבה? לא, יש פה משהו רחב גדול, מה זה חשיש? הוא אומר לך זה גם זה וגם זה וגם מתוך זה מצד
איזה... איזה תשובה חינוכית?
תשובה חינוכית.
זאת אומרת, ואז הוא מביא כל מיני דרכים שבו אתה יכול לתקוף את זה, ואם יש מישהו שההלכה נורא נורא חשובה לו, אז תתקוף את זה דרך בן צורר ומורה, ושזה הלכה. ואם יש מישהו שכיבוד הורים נורא נורא חשוב, אז... קופת בדרך כיבוד
הורים. הוא פורס שירייה כדי שכל אחד ימצא לעצמו איזה, את המקום הנכון בשבילו.
בשביל
שהמחנכים... שיהיה למחנכים ארגז כלים.
ארגז כלים, איך ללמד את
הילדים. טוב. יש, צילמתי 10 עותקים, ואתם פה 12, ולקחתי לי אחד, אז 9, אז 9 ל-12, תעשו צדק סוציאלי. נזכרתי בתשובה, מאמר שכתב הרב בני לאו, לפני הרבה שנים, נתתי 20 שנה בערך, משהו כזה, 15. והוא מצד אחד מאוד יפה, יש לו סיפור מדהים ומקסים ומתוק בהתחלה, ומצד שני אני לא מסכים איתו ב-100%, ואני רוצה להשתמש בתשובה הזאת כדוגמה. וכך כותב הרב בני לאו. ההלכה היא מעשה יצירה, אומנותה היא הגדולה בעולם, אומנות החיים ואורחות החיים. חומרה זה האדם החי לכל יצירי לבבו, אמצעי החינוך האישי החברתי והלאומי, ופירייה שלשלת ימים רצופים של חיים ומעשים נעים, זה ביאליק. כך מתאר חיים נחמן ביאליק את האידאה של ההלכה. הטור הנפלא הזה משקף נכונה את התמונה הכללית של עולם הלכה ותפקידו, אך בירידה לפרטים מבחינים בתופעות עשויות להרער את האידיליה הזאת. אחת מהתופעות הללו עסוק במאמר זה. הציבור הדתי חי את אורח חייו כמצוות אנשים מלומדה, מתוך שגרה, ואינו נוטה להטריד את דעתו בהשגות ובסתירות. הוא יפנה לרב במקרה הטוב שיש צורך לפתור בעיה של התנגשות, או כשהוא נזקק למידע, בשעת אבל, שמחה ומועד, אבל הוא לא יעורר שאלות על ההלכה מנקודת מבט עקרונית, כגון להציע סתירה בין המוסר האישי, הנימוסים המקובלים ובין ההנחה. לעומת זאת, בקרב בני הנוער, המצב שונה. רבים מחפשים תשובות לפערים בין עולמה של ההלכה לעולם הערכים הטבעי עליו הם גדלים. הם מוטרדים במושגים הלכתיים הנראים בלתי הגונים ולא מוסריים. ניתן לדוגמה את מושג ההרמה, מושג משפטי הרווח במערכות ההלכה, והוא מן המפותחים במערכות המשפט בעולם. אצל מי שאינם אמונים בחשיבה משפטית, הוא מתקבל כהתחכמות של הרבנים, המנוצלת בצורה שרירותית בכל מקום שליבם חפץ. הגישה הזאת גורמת לזלזול בפתרונות הלכתיים. למין הצורך שמנסתר חמץ, פרוסבול, יותר עסקה, צורת הפתח וכו' וכו' וכו'. ישנם מושגים הלכתיים, המעוררים שונות יותר קשות מאשר ההרמה. כאשר מתבוננים בהם מנקודת מבט שאיננה משפטית, הם מטילים ספק במוסריות ובירושה של פוסק ההלכה בכלל. מדובר במקרים בהם ההלכה משתמשת בכלים משפטיים בדרך פורמליסטית, ובהעתקם של המושגים לשיח הציבורי, הפוליטי וההגותי, מקבלים משמעות שונה לגמרי. הדגים את התחילה במעשה שהיה. בשנה הראשונה, סיפור יפה, לכהונתי כרב בקיבוץ סעד, עמדה לפניי בעיה הלכתית כזאת. בסעד מגדלים גזר בכמויות גדולות, מן היבולים יש להפריש למעלה 100% לתרומה ולתרומת מעשר, המותרות לאכילה רק לבהמת כהן, נכון? לתרומת מעשר רק הכהן יכול ליהנות, בימינו אף כהן לא יכול לאכול כי אף כהן הוא לא טהור, ולכן נותנים את זה לבהמה של. מה עושים? כמה בהמות כבר יש לכהן? היות ומדובר על כמויות גדולות, נהוג למכור את הרפת לכהן ולהתיר מכך שימוש בגזר של תרומה להזנת הבהמות. כך מקובל, בסדר? דעו לכם שהרבה כהנים הם בעלים של הרבה רפתות. יש אפילו בגן החיות תנחי או בספארי, שמכרו אותו לאיזה כהן, את כל הבהמות, ואז אפשר להכיל בהם כל מיני ירקות. דעקה, ברפת של הקיבוץ יש גם פרות מבקירות, שזה פרות הממליטות עגל בכור. אז זה בעיה עם קדושה של בכור בימינו, כי אי אפשר לבנות אותו וכו'. אז מה עושים? כדי להפקיע את העגל מקדושת בכור בהמה, מוכרים את הרפת לגוי, כי גוי לא חייב בבכור בהמה. עכשיו זה בעיה, כי צריך לקנות הרפת לגוי, ואז צריך לקנות, ואז למכור לכהן. והנה, אם הרפת כבר נמכרה לגוי, אי אפשר למכרה לכהן. מעשה שהיה בסד, שביקשנו למכור את הרפת לכהן, והתברר לנו שכבר הקננו בעבר חלק מן הפרות שברפת לנוכרים, מוכרים לגוי רק את הקנה והוושת, לא חשוב, ואי אפשר לשוב ולמוכרן לכהן בלעדי רשותו של הנוכרי הזה. לא מצאנו את הנוכרי שלא נמכרו הפרות, היינו יכולים לחזור ולקנותן ממנו, אבל הנוכרי לא נמצא עוד. בטח היה איזה בדוי או משהו, והוא נעלם במדבר. הפרות כמור היו בחלקן שלו, ואין דרך למוכרן לכהן, וחזרה בעיית הגזר של התרומה למקומה. מה עושים? התייעצתי עם רבנים שונים שלא מצאו פתרון. עד שפניתי לחכם אחד מזקני הפוסקים בירושלים. הסברתי לו את הבעיה, והוא הציע פתרון שנון. תחמוס אותו. מהי משמע? גזל פירושו נטילה דבר מן הגוזולת בלא רשותו ובלא תמורה. חמס פירושו קנייה בכפייה. על פי דין יש איסור לגזול גוי, אך אין איסור לחמוס אותו. ואפילו שלא בפניו. הצעתו של אותו חכם ירושלמי הייתה להקצות סכום כסף מסוים, להניחו במקום מסוים עבור הגוי השותף ברפת, ולקנות ממנו את הרפת בחזרה בקניין של חמאס, כלומר בלא רשותו. בסדר? אתם מבינים את הפתרון ההלכתי? שיר את הכסף איפשהו להגיד זה שלך של הגוי, ואז לגישון אותו לקחת לו את הפרות, אז למכור אותם לכל.
אבי, זה תחמוס את הסימן
קריאה. כשהוא מספר את זה הרב בני, אז הוא אומר שהוא אמר לו לחמוס אותו, אבל לא הבנתי בהתחלה מה הוא אומר. הוא אומר את זה במבטא כזה, תחמוס לו איסו. אז כאילו, מה אתה רוצה? למה לעשות את זה? מה אמרת? מה זה עוזר לי עכשיו? כאילו, הוא לא הבין מה הוא רוצה. עד שהוא... אותו חכם ירושלמי, אומר הרב בני, לא היה מעלה על דעתו לחמוס גוי ממש. אין לי ספק שהרב איתו דיברתי, זהיר בממונם של גויים לפחות מממונם של ישראל. השאלה המוסרית ערכית ביחס לממונו של גוי ומעמדו כאדם, לא עלתה כלל על הפרק, שהרי יותר לחמוס היה נתיב משפטי לפתרון בעיה הלכתית באלמך. הבעלות של הגוי הייתה בעלות פיקטיבית, ולא היה זה חמאס, אלא חמאס משפטי בלבד. ואתה שבו בנפשכם, מה היה קורה אילו, היה פסק זה מתפרסם. כן, אם היה כותב את זה באינטרנט בתשובה, ואז הוא היה רוצה להיות רב ראשי. בהבלטת היתר לחמוס גוי בציבור הרחב. בעיית ההרמה הכפולה, תחילה במחירה לגוי כדי להימלט מקדושת בכורה, ואחר כך במחירה לכהן כדי להתיר אכילת תרומה לבהמות, והן מתגמדות לנוכח השעורייה הציבורית. למשל, למה הדבר דומה? וזה המשפט החשוב. לרופא מנתח שבכליו יש סכינים מסכינים שונים. לעתים הוא נזקק לחתוך בבשר החי בסכין החריפה. בידי הרופא המומחה יכול הסכין לשמש כלי להצלת חיים. כשהכלי נתן בידיים לא מיומנות, הוא הופך לנשק קטלני. הפוסק הירושלמי נטל בידו סכין חדה, שיש לה פוטנציאל קטלני בשימוש כוללני לגבי יחס יהודים וגויים, השימוש שלו בכלי נעשה בדייקנות מעודנת, באופן שאין בו פגיעה ממשית ביחסי אנוש. רק מי שירצה להשחיר את פניה של ההלכה, ישלוף את הסכין בינפנף בה לרעבה לעיני כל. בארגז הכלים של הפוסק, יש מושגים שונים המשמשים ככלי גישור במקרים של ניגודים בין עולמה של ההלכה הטהורה לבין צורכי החיים המשתנים. מקורם של מושגים אלו בחשיבה משפטית מדויקת. חלק מהכלים אינם עומדים במבחן ערכי, ערכי מוסר שמחוץ לשימוש ההלכתי. לכן, בדרך כלל, השימוש מעינינו יהיה פרקטי ולא מהותי. למעשה, יעשה שימוש בכלי ולא בתוכנו הממשי. אלא ששימוש לא מקצועי יכול לגרום שכלים מעינינו יקומו על יוצרם, וזה יכול להביא לניפוץ ולאי יכולת להשתמש בו, ואז הוא מדגים את זה מתוך תינוקות מושגים. שנשבו. לא נקרא את זה כי זמננו קצר, תקראו את זה בבית, זה מאמר מעניין. מה הוא אומר על תינוקות שנשבו? הוא אומר, מצד אחד, כדי לפתור בעיות של מה לעשות עם החילונים, אז מה אנחנו אומרים? תינוקות שנשבו. אבל האם אנחנו באמת חושבים ככה שהם תינוקות שנשבו? לא. ולכן אנחנו בעצם אומרים שזה כלי משפטי שנמצא בארגז הכלים של הפוסק. הפוסק משתמש בו, הוא לא מתכוון להשתמש בו מעבר לאיזשהו סוג של פתרון של פרוצדורה פורמלית בגלל מצוקה של המעקשים והמרווחים שנוצרים בין ההלכה לבין המציאות, אבל הוא לא טוען אותו בשום משמעות ערכית מעבר לשימוש המשפטי שבתוכו. הפוסק יודע לעשות את זה, אומר הרב בני, והאדם מן השוק, אם הוא ינפנף בכלי הזה בצורה לא זהירה, אז הוא יחתוך את עצמו וירד לו דם.
אז אני אגיד ככה.
רק שנייה, לפני שאתה אומר. אתם מבינים? כן. מישהו לא מבין את הטענה? קראתי את זה קצת מהר, אני חושב שזה די ברור. פיקס, כן.
לא, זה לא קושייה, אבל אצלנו בישיבה נוהגים להגיד שאם מביאים איזה מובהר, איזה טיעון, שהוא פורמלי נטו, עדיין הרוח של הטיעון נכנסת.
כן, אתה בבעיה, כי אתה לא למדת אצל הרב בן אליהו, למדת אצלנו, אז מה אני יכול לעשות? אתה כבר מקולקל. אז עוד רגע אני אחלוק עליו ואני אגיד את מה שאתה אומר. אבל עוד שנייה. כן. מה?
לענייננו, מה זה קשור?
לענייננו, מה זה קשור? פה נזכרתי בדברים האלה של הרב בני, כי רציתי לשאול, רציתי להגיד בעצם, אבל אני אשים את זה כשאלה, האם רב מוישה מביא את כל הדברים שהוא מביא פה בתור ארגז כלים? כלומר, בואו רגע אחד, זה לא בדיוק אותה דוגמה, כי הוא לא מגשר פה על פער בין המציאות לבין הזה, וזה לא כלים פורמליים, אבל בואו ניכנס לאיזשהו הלך חשיבה שיכול לנתח את התשובה של רב מוישה באופן הזה. הרב פיינשטיין ראה שאנשים מעשנים סמים, והוא החליט שזה לא טוב, בין אם זה התגלות, דעת תורה, שכל ישר, תפיסה חינוכית, לא חשוב. ואז הוא רצה להגיד שזה לא טוב. אממה, שאלו אותו, כמו שאני שאלתי אתכם, הלוכה, סעיף השולחן ערוך, על מה אתה מסתמך? אז מה הוא עשה? הוא גנב, גם את זה, הוא מורה, זה, ועשה כל מיני משמש כזה, ויצ'יפסים, כמו שאמרת, ויצר איזשהו סוג של תשובה. שתשאל את הרב משה פיינשטיין לפי הגישה הזאת, בסדר? אני הולך, אני לא אומר שהרב בני אומר את זה, אני הולך צד אחד עם הגישה שלו, יהיה מי שיגיד, הרב פיינשטיין לא מתכוון באמת שזה בדיוק כמו הדברים האלה. ולכן אם תצליח לפרוח לי, אולי מה שדן אמר קודם, כל אחד מהטיעונים, אפילו תברוח את כולם, זאת לא הנקודה. מה הנקודה? שהוא יש לו איזושהי מגמה חברתית, הוא צריך בסוף להשתמש בכלים הלכתיים כדי להגיד את מה שהוא רוצה, אז הוא יוצר איזושהי קונסטרוקציה. בסדר?
לא, אבל אם יפרחו את כולם, אז אני לא חושב ככה. אני חושב שיש כאן איזה מבנה שהוא בונה מכל הדברים האלה יחד.
כן, אבל מה שחשוב, אני מסכים, אני לא רוצה להתמקד בזה. השאלה היא האם הדברים הללו הם באמת, רב מוישה הביא אותם, כי הוא באמת זיהה אותם כדומים לעולמה של המריחואנה, או שזאת לא הייתה השאלה, אלא הוא היה צריך לבנות איזה טיעון כלשהו, הוא היה צריך לסמך, היה צריך כאילו לשים שם איזה סעיף הלכתי, גם אם הסעיף ההלכתי הוא לא... עכשיו פה הרב בני, עוד פעם, זה לא בדיוק אותו דבר, כי הרב בני מדבר על סעיף הלכתי שאתה לא מזדהה איתו מבחינה מוסרית. פה זה סעיף הלכתי שהוא לא בטוח הדבר המקורי או המהותי שעומד בתורף העניין. אתן עוד דוגמה.
הוא יודע כאילו להגיד, סתם, זה מה שראינו כאילו על האישון, הוא יודע להגיד את דעתו. ופה הוא לא רוצה להגיד את דעתו, בכוונה, אף אחד לא ביקש ממנו לכתוב תשובה שהיא הלכתית.
אז מה אתה רוצה להגיד? אז מה אתה טוען?
לא, סתם, כאילו, אם הוא היה רוצה להגיד, אני לא חושב,
אז מה אתה, ולכן מה אתה חושב? שמה זה התשובה הזאת?
שהוא תולה את עצמו ומעניין אותו דווקא השאלה הלכתית, ולא השאלה החילונית.
לא אומר, לא ראו לא להשם.
למה להגזים ככה בצד השני? כאילו נראה לי בסוף, זה די ברור שיש לו מגמה חברתית.
אוקיי.
לא צריך לבוא להגזים, אבל כאילו נראה לי ש...
אני אתן עוד דוגמה, בסדר? אני אתן עוד דוגמה.
אם הוא רוצה לאסור משהו...
כן.
אם הוא יכול להגיד לא ראוי ולא להביא טעמים הלכתיים.
אוקיי.
אבל אם הוא רוצה לאסור משהו, אתה לא פשוט במינים שלא ראוי, הוא חייב להביא טעמים הלכתיים אחרת, אתה לא יכול לאסור, להגיד אסור.
כן, אבל אני שוב שואל לצורך העניין, האם הוא...
זה פרוצדורה או שזה...
הוא גיבב לעצמו פורמלית כל מיני סעיפים שזה עובד, ואם היה אפשר להביא גם דין המלכותא וגם זה, הוא היה מביא עוד, או שהוא עושה משהו ראוי? אני אתן עוד דוגמה רגע אחד, בסדר? דוגמה שאני מאוד אוהב אותה. תבילת כלים חשמליים של גוי במקווה. התלבטתם? קומקום חשמלי, טוסטר, וכו'. מה עשיתם?
לפעמים טבענו, לפעמים לא טבענו.
אני פרקתי פעם.
אתה בוגר טוב.
טוסטר ואשתי הרגה אותי אחר כך, זהו, לא חזר.
זה סכנת נפשות.
כן.
אוקיי.
לא חזר. זה
שלום בית.
לגמרי.
אוקיי. יש בדבר הזה חמש שיטות בפוסקים של זמננו. אני מאוד אוהב את הדיון הזה, אולי פעם ניכנס אליו ביון. שיטה אחת אומרת, טובל כדרכו. שומר פתאי עם השם, יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, מייבשים אחרי זה, אל תצחקו, תמצאו את זה בפוסקים, מייבשים את זה אחר כך עם פן כזה, הכל בסדר, רבים עשו כן ועלתה בידם, וראיתי נוהגים כן. תשובה שנייה אומרת, תפרק תרכיב, ואז מר מלאכתו ביד ישראל, פלונטר. אם אתה מפרק פירוק שהוא פירוק שהוא לא מלאכת אומן ומרכיב לא מלאכת אומן, אז לא הועלת. אם אתה מפרק פירוק שהוא מלאכת אומן, אתה לא יודע להרכיב. ממה נפשך? הסתבכת עם אשתך. זה תשובה. יש כאלה נוהגים כן. פתרון שלישי, רק שנייה, פתרון שלישי אומר, תשאיל את זה לגוי, סליחה, תמכור את זה לגוי ותשאל ממנו. גם ברוך, כי לפי הרמה, אם אתה שואל מגוי לזמן ארוך, אתה צריך תבילה, לא בטוח שהועלת. פתרון אחרון, הרב חיים, אחד לפני אחרון, אני יודע, אמרתי שיש חמישה, אחרון לפני התשובה שאני רוצה לצטט, הרב חיים דוד הלוי, שתי שורות בשוט עשה לך רב, כלים שאי אפשר לטבול אותם, לא צריך לטבול אותם. נכון? כאילו, זה השכל הישר של אשתי, אני חייב לומר, עם כל ההתפלפלות שלי, אומרת לי, מה אתה רוצה? אפשר לתבול את זה. אבל, בסדר.
אפשר גם להפקיר, לא מבחר,
להפקיר. אבל אז אתה קונה את זה, לא יודע, שאלה מה. לא חשוב, שאלה טובה. בכל מקרה, אומר שו"ת חלקת יעקב, שמכיוון שאתה מחבר את זה לשקע, ומכיוון שיש לנו הלכה שכלי אדמה אינם צריכים טבילה, ומכיוון שכשאתה מחבר את זה לשקע, יש הערכה, והערכה הולכת לאדמה,
יפה.
אתה לא צריך תפילה. עכשיו, כשאתה קורא את התשובה הזאת, 60% מהאנשים כאן מסביב לשולחן, זה מחייכים וצוחקים, ואני אומר שזה גאוני. עכשיו, רב בני לאו היה אומר מה? שנייה, רב בני לאו היה אומר, שנייה,
רב בני לאו. זה טיעון הלכתי, לא טיעון.
זה. עוד פעם, הוא לא אומר את זה, אני לוקח אותו למקומות אחרים. זה אחד מארגז הכלים שלו. הוא בא לגשר בין הזה לזה. הוא לא באמת חושב שזה בדיוק אותו דבר, אבל זה איזשהו, עכשיו יותר מזה, אם זה סכין שיעשה בשינתן לשימוש של הציבור הרחב, יעשו צחוק מההלכה. ולכן אולי לא כדאי לגלות להם, אולי לא כולם מבינים, צריך הרב להסביר להם ולהסתיר, לא יודע מה המשמעות של עולם הדבר. אני רוצה לטעון, כתפיסת עולם, אבל גם ספציפית ביחס לתשובה של חלקת יעקב, ועוד יותר מזה ביחס לתשובה של רב מוישה פה, בסדר? שהשימוש בכלי מסוים הוא שימוש שמביא איתו משמעות. אי אפשר להתכחש לדבר. ואני רוצה להגיד שכשרב מוישה פיינשטיין, אני אתחיל מפה, שואל את עצמו מה אני חושב על שימוש בסמים, ואומר לעצמו, זה אסור, הוא שואל את עצמו רגע אחד, למה זה אסור? עכשיו, הלמה זה אסור הזה הוא לא למה זה אסור של אנשי פילוסופיה, כי הוא לא היה פילוסוף רב מוישה, הוא היה...
בייס
מדרש. הוא היה למדן אמיתי, נכון. הוא היה גאון ולמדן ופוסק. ורב מוישה אומר לעצמו, אני מזהה את שורש הבעיה של הדבר הזה עם בן סורר ומורה. ומה שמשכנע אותי, שהוא התייחס לזה ברצינות, זה שהוא אומר, ואף שאין מלכין מן הדין, הוא כאילו שואל את עצמו מגרד בראש, הוא אומר, רגע, ברצינות? מה, אתה באמת הולך עם זה עד הסוף? אתה חושב שהוא בן סורר ומורה? ומי שזוכר לגבי אישון, ראינו את הדיון שלו, האם אני יכול לגבות כסף על הנזק שהבן אדם גורם בזמן שהוא מאשם ומישהו אחר מריח? כלומר, אני לא משחק פה, כן? במובן הזה אני משחק, אבל אני משחק ברצינות. זה כללי המשחק, זה העולם שלי. ואני אומר לך, כלומר, כשאני בונה תשובה כזאת, אני לא יודע כמה רב מוישה היה מודע למה שאני אומר עכשיו כקריאה חינוכית של התשובה שלו. אני חושב שהוא היה למדן, אבל ההשלכות של התשובה הלמדנית שלו, באופן שבו אני קורא אותה, הן השלכות שאומרות, אני מתכוון ברצינות לדוגמאות שאני מביא. וכשאני מביא דוגמה מתוך שדה סמנטי מסוים, מתוך שפה מסוימת, הדוגמה הזאת מגיעה עם כל, לא יודע עם כל, אבל עם הרבה מהקונטקסט שלה, מהשאר רוח שלה, מהשדה שבתוכו היא צומחת, וזה נשתל בתוך התשובה ההלכתית. וכשאתה אומר על חילונים שהם תינוקות שנשבו, המורי, לא מורי, הרב החשוב, הרב בני לאו, אפשר להגיד שהוא מורי, נראות שלא למדתי סוף פעם, אבל מכבד אותו מאוד, מעריך אותו מאוד, זה לא נכון. כלומר, זאת התעממות לא נכונה. אי אפשר לדבר על החילונים כתינוקות שנשבו, ולהגיד, כן, הפוסק התכוון בזה רק ברמה של שימוש בכלי פורמלי, הוא לא באמת חושב ככה בכלל. אפשר להגיד, הוא הביא את זה ומצמצם את המשמעות, ממזער אותה, מאזן אותה, חיים יותר מורכבים, זה אני מקבל.
ותחמוז הריסון?
אני חושב שהרב שאמר שם, שאמר לו לחמוס אותו, ודאי התכוון לזה ככלי משפטי. בוודאי. אבל הכלי המשפטי הזה משקף תודעה, אי אפשר להתכחש אליה. כלומר, עכשיו, אני לא רוצה לעשות, זה גם כן לעשות מעשה נבלה לפעמים, ולקחת את זה להגיד, הנה, שובניזם, פמיניזם, אנטיגואיזם, כן, כל דבר יכול להפוך להיות, לא צריך להתנפח יותר ממה שזה. אבל אני כן חושב שכן, משפטים שנאמרים בתוך תשובה הלכתית, נושאים בתוכה משמעות ערכית. עכשיו, זה נכון, זה נכון.
הלכתית הלכתית.
לא מסכים. המושג הלכתי, עוד פעם, אנחנו חלוקים בטרמינולוגיה, המושג הלכתי הוא לא מושג שמנותק מהמושג הגדתי. המושג הגדתי לא מנותק מהמושג רוחני, והמושג רוחני לא מנותק מהמושג חיים. עכשיו, האם בגלל זה, כל פעם שאני קורא תינוק שנשבע, או מתיר לעשות משהו בחילוני בגלל תינוק שנשבע, זה אומר שאני ישר מזלזל באינטליגנציה, בז להם, לא מתייחס אליהם כבני אדם, לא?
זה צד מסוים.
זה צד מסוים, אבל אי אפשר להתכחש אליו, ולא נכון להתכחש אליו, החיים מורכבים. החיים מורכבים.
זה מזל שהוא מביא את ביאליק בהתחלה, כשבאמר הלכה והגדה, כי זה בדיוק הטענה של ביאליק.
שמה?
שהפרטים ההלכתיים יש להם משמעות ערכית.
לא, לא, זה פואטיקה שם, זה לא...
זה
שירה.
לא, 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 לא. רגע, 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 רגע. אתה צודק, זה שירה, והוא מביא את זה בשביל להגיד שלפרטים ההלכתיים יש משמעות ערכית, והוא רוצה להגיד, זה נכון בדרך כלל, ולפעמים, זה לא אידילי, לפעמים הפרטים ההלכתיים הם סתם פרטים הלכתיים, כאילו, שמשתמשים בהם בתור פסקים, ולא צריך להתכוון אליהם ברצינות. זה בעצם מה שהוא טוען. מה שאני, בעצם, הבאתי את המאמר של הרב בני, א', הוא מאמר נחמד וחשוב, תקראו אותו, אנחנו עוסקים פה בהלכה, אז כדאי שיהיה לכם. והוא אמר שלא זוכה להרבה, לא יודע, פורסם בעבר, כשפגשתי אותו מהרב בני בקובץ וורד לפני כמה שנים, אז הוא אמר לי, וואי, טוב שאתה זוכר, אנשים כבר נראה לי, כאילו, אני בקושי זוכר, כתבתי אותו, איפה זה היה, פרסמתי אותו פעם, ואז הוא שלח לי אותו. אז יש לי אותו מאז. אני חושב שהנקודה המרכזית היא ההבנה, ואני אומר את זה עכשיו מתוך גם פרספקטיבה, נקרא לזה, של ביקורת טקסט פוסט מודרנית, שאין דבר כזה באמת כלי שהוא כלי בלבד.
כלי טהור.
מרשל מקלוהן, כן, נתחיל מהארי להבדיל, הארי הקדוש לימד אותנו שהכלים, מפה גור של אלחנן, הכלים הם אורות שהתאבו. אין בהם כלי, הקדוש ברוך הוא לא יוצר כלים, היו אורות, האורות כמו לבה, הם התמצקו והפכו להיות אבני בזלת, הפכו להיות כלים. ולהבדיל, מרשל מקלוהן אמר שהמדיום הוא המסר. עכשיו, מה זה להגיד המדיום הוא המסר? להגיד, המדיום הוא המסר, זה להגיד, לא אכפת לי, אמר הרב ויצמן שהייתי במעלות, אם יראו בטלוויזיה שיעורים של הרב אליושי ובבא קמא, טלוויזיה לא תהיה אצלי בבית. כך הוא אמר. כלומר, לכאורה, הטלוויזיה זה כלי, כן? הסמארטפון הוא כלי, מה זה משנה? אני יכול להשתמש בו לדברים טובים, אני יכול להשתמש בו לדברים לא טובים, והכל תלוי בשימוש הפונקציונלי שאני עושה בו. מקלוהן אמר לא נכון. על מה אמר את זה מקלוהן, אתם יודעים? על טלוויזיה מול קולנוע. מה ההבדל? הוא אמר, אדם הולך לקולנוע, אני עושה הפשטה של הדברים שלו, זה חוויה דתית. למה? הוא הולך, הוא עומד בתור, הוא נכנס, הוא יושב בשקט עם כולם. האור מופיע אליו מן המסך, נגמר יוצאים החוצה, מדברים בשקט על החיה, נכון? מתלבשים יפה לקראת זה, מתקלחים, אז כאילו אירוע. טלוויזיה, שבת בסלון, דולקת, אנשים נכנסים, יוצאים, מדברים, חלק מהמקומות מדברים בקול, כי הטלוויזיה דולקת בקול רם, כאילו זה סוג של משהו, שמים את הרגליים על השולחן. עוד לפני השאלה, מה התוכן שהיה בפנים, הכלי עצמו מביא המסר. עכשיו, אפשר להגיד, זה כלי פורמלי, ככה, עשה את זה ככה. אבל מקלוהן אמר, אין דבר כזה. ואני אומר אותם, אני לא צריך את מקלוהן, אבל לא אל מקלוהן השוב. אבל אני כן חושב שהתודעה שכשקוראים תשובה הלכתית, זה מה שאני רוצה להגיד, כשקוראים תשובה הלכתית, צריך להיות רגישים למקורות ולשפה ולנימוקים ולטרמינולוגיה שבה משתמש הפוסק. אמת נכון, לפעמים, הפוסק עושה את זה ככלי מבחינתו שהוא לא נעים לו לעשות אותו, אבל הוא משתמש בו כאיזשהו סוג של פרוצדורה שמקלה עליו כדי להגיע לאיזשהו מקום, או הוא שם את המגמה שלו בצורה מאוד במובקת. אני רוצה להתיר עכשיו אגונה. אז מה אני עושה? אני מחפש פה נימוק, נימוק, אני מגבב טיעונים. אפשר לומר שהוא מגיע עם איזשהו סוג של סימון של החץ לפני המטרה, מתוך רוח ההלכה, או מסורת שיש לו, או אינטואיציה שיש לו, וכו' וכו' וכו'. עדיין, האופן שבו הוא יבנה את התשובה, עוד פעם, בלי בס מאוד גדול ברקע, או בלי ווליום חזק, אבל אי אפשר יהיה להתכחש, לדעניות דעתי, באחוזים מסוימים, בסדר? פה אני טיפה פותח את הפתח לרדת מהעץ, אם אני אצטרך לפעמים, שלמקורות שהוא מביא, יש להם איזשהו סוג של משמעות, ואני חושב שכאן...
אני חושב שזה גם על הרב בני עצמו? כשהרב בני יעשה הערמה ויפסוק כל מיני דברים בצורה מורכבת, גם לגביו, בעצם יש שם מטען על
ה... אני חושב שכן, אני אהיה... תראה, הבעיה של הפוסקים בני זמננו שהם מודעים מדי לעצמם, ולמה הם עושים. רב משה לא היה, במובן הזה לא היה מודע, הוא חי מתוך ההלכה, הוא לא התבונן על ההלכה ושאל את עצמם מה שאני עושה זה, הוא היה הלכה. הרב בני הוא גם הלכה, אבל הוא מודע, אנחנו מודעים היום, זה בעיה של העולם שלנו, ולכן הייתי קצת יותר חששן ביחס אליו, אבל עדיין הייתי עושה מחקר כאילו יכול שהייתי הולך למקום הזה. כן. במובן הזה, דווקא זה שהוא מודע ולא תמים, הוא גם מכיר היטב את העובדה שאפשר להסתכל על זה באופן אחר, והוא יודע שיום אחד מישהו ייקח את התשובות שלו מהאינטרנט וכשהוא יוצא להיות רב ראשי, אז ישתמש בהם נגדו, ולכן.
זה נשמע לי שכמו שהרב שגר בתורתו יגיע יוצא נגד הלימוד המוסקאי, אז אותו דבר עולם ההלכה, השפה שלו היא רק מיני עובד, פרחו כאילו, היא קיימת, היא עובדת, היא תופסת, היא כאילו מי שאומר אותה הוא לא סתם אומר, אבל היא לא מתכתבת.
יש מצבים שבהם אני חש כמוך ויש מצבים שלא. יש מצבים שבהם אני מרגיש, כשאני קורא תשובות הלכתיות, או כשאני קורא את השפה של ההלכה, שהשפה של ההלכה היא בעצם איזשהו סוג של משהו שגם מעצב תודעה, ואי אפשר לדעתי להתכחש לזה, ולא יעזור לרב בני, כשאומרים, תינוק שנשבע על חילוני, זה מעצב תודעה, אני לא חושב שאפשר להתכחש לזה, עוד פעם, זה לא הדבר היחיד שמעצב, לא לגמרי, אבל אי אפשר להתכחש לזה, וזה גם לא רק מעצב תודעה, אלא גם משקף תפיסת עולם. כלומר, העולם, אני אמרתי את זה בתחילת הדברים, אני חוזר אליהם, אני מרגיש שהקו אחד שנמתח אצל חלק מההוגים, התיאורטיקנים, בין הלכה לבין אגדה, הוא לא באמת קיים. הוא קיים כקו מרוסק, אבל הפיפוע הדו-סיטרי הוא חריף מדי. אני מנסה להראות את זה, מי שנמצא פה מספיק זמן יודע, בלימודי גמרא. שגם דיונים שהם דיונים לכאורה מופשטים או טכניים או מדרשי הלכה, או, לא אני המצאתי את זה, כן? זה בית מדרש הזה, אבל הם דיונים שהם בעלי משמעות ערכית רבויה ביותר, וגם הפוך, שפה הלכתית מסוימת מעצבת גם איזושהי תודעה ערכית ותודעה זוגית או משפחתית או ציבורית או חברתית או חינוכית. אני חושב שבתשובה הזאת זה קל לראות את זה, בסדר, זה תשובה קלה, לא הבאתי פה תשובה עם הרבה פורמליזם, אבל נזכרתי אסוציאטיבית בטענה הזאת, ולכן הבאתי את המאמר של הרבן, שהוא מאמר חריף יותר, וגם הטענות שלי פתאום נהיו חריפות יותר. וזה עדיין לא אומר שהעולם של ההלכה והעולם של המציאות הם חד הם. כן, אדם יכול להיות מבשל מבחינה הלכתית ולא מבשל מבחינת היום-יום. דוגמה אהובה עליי. דיברנו פה כבר? לא דיברנו. בשנה שעברה דיברנו על זה. מישהו היה פה בשנה שעברה? דיברתי על מבשל ומבשל. לא? טוב, אז אולי בהזדמנות נעביר על זה שיר.
זה בטח. ממש
מעניין
אותי
לדעת. אתה יודע מה ההבדל בין עוגה לעוגה? שעוגה עושים עם סוכר ועוגה עושים עם סוכר. אתה יודע מה ההבדל? אמר לי מישהו בין שולחן ספרדי לאשכנזי בליל שבת. שאצל אשכנזי יש סלט חי, ואצל הספרדי יש חי סלטים. טוב, עד כאן דרשות לשעת לילה. נעצור פה. בעזרת השם, בשבוע הבא לא נמשיך, כי נהיה במילואים. אני מקווה שהחיילים שלי לא ישנו. ובשבוע אחר כך נחזור. אולי נלמד כמה תשובות. כבר מתקרב לחנוכה, נכון? נלמד קצת דברים שקשורים לחנוכה.
הצלח לנו עד איזשהו.
מה?
מה,
סתם משהו לעיין בו?
משהו שאפשר לקשור.
באותו עניין.
או באותו עניין, או פשוט אמרנו עניין חדש.
שלח נחלט.
או מישהו שדורש איזה שוט.
נדרש לך, שלח נחלט. שקוי... איך
קראו לחויקר הזה?
מיצ'ואן.
מקלעים?
איזה? מרשי.